חמור על מעשיך?
חמור על מעשיך.
יכול לשאול אתכם איזו שאלה? אתם יודעים מה זה ערב של הכנה לקיבוץ, להתנהגות?
למה אתם אמרתם את זה בלי שם השם? מה, אנחנו פה בשביל איזה משחק? אנחנו פה בפולקלור? אנחנו בערב תפילה. וסליחות, גם תגידו השם שפתיי תפתח? אתם בתפילה פה. אנחנו לא עושים איזה ערב אירוע אומנותי. מה שנקרא קבלת שבת מוזיקלית לפני שבת. אנחנו בגופו של עניין כעת. כשאנחנו כעת שרים, אנחנו מתפללים. אחרת, אני אין לי מה לעשות פה אחרת. אני לא יודע לעשות תוכנית אומנותית. אני יודע יחד איתכם, קצת להתפלל, קצת לפתוח את הלב. תקווה שנצליח, אבל... אגב, ראיתי
בחורי ישיבות שגם ביום כיפור, ראש השנה,
שרים השם שפתיי תפתח. מרוב הרגל לא מובן כזה. הייתי בכמה ישיבות כאלו. אמרתי להם, אתם יודעים, אתם מזכירים חיילים, שכל כך לימדו אותם לראות באימון, להגיד יבש, אש אש, במקום לראות, שגם כשמסתערים על אויבים האמיתיים, הם יגידו אש אש, במקום לראות. אנחנו, רבותיי, יום לפני יום כיפור. זהו, וכאן, ברוך השם, כבר מצוות היום לאכול, להרבות באכילה, כחלק ממצוות יום כיפור. אז שוב, קודם כל שנה טובה, גמר חתימה טובה. אני רוצה קצת להכין את הלב בזמן הקצר השנייה יחדיו, להכין את ליבנו לקראת היום הקדוש הזה. יום נשגב, בחלק גדול במקומות אצל החסידים ובירושלים, כבר ממחר בבוקר, הולכים בבגדי יום טוב. תלמידים שלי בישיבה אמרתי, מחר בוקר אתם באים כמו ביום טוב. תשיעי, התורה אמרה, וניתם את נפשותיכם, בתשעה לחודש, מערב עד ערב, תשבטו שבתכם. חז"ל אמרו כל האוכל לתשיעי, מלא עליו הכתוב, כאילו, התענה תשיעי לעשירי. זאת אומרת, מחר כבר לאכילה שלנו שאכילת מצווה. אין אף פעם בשנה שיש מצווה לאכול הרבה. רק הפעם הזו. אז זה קצת נותן יחס אחרי לאכילה הזו, יום כיפור. ואני מבקש להתחיל רגע במהלך שעברנו מראש השנה ליום כיפור. קצת נדבר, קצת נשיר ונתפלל, ומתוך זה ננסה יחד ללכת יחדיו את המהלך שעם ישראל עובר בימים הללו. יש גמרא במסכת ברכות, אולי אתם מכירים אותה. גמרא מספרת שהיה איזה חסיד אחד שבערב ראש השנה נתן צדקה ובביתו היה חסר כתוצאה מזה צדקה. ואשתו כעסה עליו, אז הוא עזב את הבית והלך לישון בבית הקברות. לא סימפטי כל כך. בלילה שמע רוחות מספרות. הוא שמע אותם מספרות ומדברות ביניהם, ואני מניח שרובנו, אם היינו שומעים בית העלמין רוחות מספרות, היינו בורחים. אבל הוא חסיד אחד, כנראה היה עם יכולת עמידה, שמע מה הם מספרות. ואז הם סיפרו שהשנה מי שיזרע ברביעה הראשונה, דיינו בזמן הראשון המקובל יותר, לא יצלח התבועה שלו. ומי שיזרע בזריעה השנייה, ברביעה השנייה, יצליח. חזר אותו חסיד לביתו, וכך עשה. זריעה ראשונה לא זרה, שנייה זרה. כל העולם החקלאי זרה בראשונה, ולא הצליח תבואתו. והוא הצליח תבואתו, ברוך השם. קלט את השיטה, שנה הבאה בראש השנה מה עשה? הלך שוב לבית העלמין. שוב שם הרוחות מספרות. מה הפעם הם סיפרו? הפוך. שמי שיזרע בראשונה, יצליח שנייה, לא יצליח. מה עשו כל החקלאים כמקובל? הסתכלו בסקר של שנה שעברה, ועשו לפי שנה שעברה. כולם זרעו בשנייה, לא הצליח. הוא זרע בראשונה והצליח. שואל המהרש"א, נראה כשכתוב בגמרא, חסיד אחד מי זה? רבי יהודה ברבי אלי. אומר, חסיד ילך לישון בבית הקברות בלילה. חז"ל לא כל כך ממליצים לזה. כנראה שהוא הלך לישון, וחלם את זה בלילה. מוסיף המהרש"א בחידושי האגדות שם משפט מאוד יפה. יש פה גמרא ברכות? אולי נקרא לכם רגע את הגמרא. בהזדמנות זו אני רציתי לבקש מהחברים היקרים פה, אני אוהב לראות את האנשים שיושבים איתם יחד. אם לא אכפת לכם, להתקרב אלינו. אתם יכולים לשבת פה איתנו, נשמח גם. אין פה שום דין שנשב פה לבד, רק שלנו, גם לנו לא נעים לשבת לבד פה, לא? אכפת לנו, שבו איתנו, מי שרוצה, חמשו שישית, שביעית שלי, שמינית שלי, מה שרוצים. שבו איתנו, אלו נעים יותר. בסדר? יופי. אז לקרוא לכם את המערשה, תשמעו, זה מערשה מיוחד ומינו. אחרי שהוא אומר, לא יכול להיות שזה היה בפועל, כי לא מתאים לחסיד לישון בלילה באותו מקום, הוא אומר שזה כאמור היה בחלום, אז הוא נשאל בשאלה מיד מתבקשת. פעמיים בראש השנה, אומר המערשה, כל לכם את לשונו. והנכון כדברי הריטב"א, שדבר זה היה בחלום. וכל זה מדוע? לפי שהחלומות של ליל ראש השנה יותר אמיתיים. בואו רגע ננסה להסביר קצת לעצמנו מה זה נוגע אלינו. ליל ראש השנה צריך לחלום. טוב לחלום. חלומות משמעותיים יותר. למה הם משמעותיים יותר? מה קורה לנו כל שנה בליל ראש השנה? כל שנה בליל ראש השנה אנחנו רוצים להתחיל שנה חדשה. וכל אדם אמור לחלום רצונות חדשים, תקוות חדשות. הוא לא אמור להגביל את עצמו על פי מה שהיה בשנה שעברה. לא יודע אם אתם מכירים, יש היום בעולם כולו שיטת טיפול מאוד גדולה. נקראת אימון בעברית, שפות אחרות במילים אחרות, קאוצ'ינג וכדומה. כמעט כל מי שהולך לכזה אימון, שמטרתו לתת לאדם כוחות משלו, השאלה הראשונה ששואלים אותו, מה החלומות שלך? תראו, זו שאלה קריטית. יש פה כיתה ת', יש פה כיתה י', יש פה י' א', יש פה י' ב', כתוב בישיבה גבוהה. כפי החלומות של האדם, כך הסיכויים הגדולים שלו להגשים את החלומות שלו. יש בחור בא בכיתה ת' לבני צבי, של מה הוא בא? הוא שמע שיש פה חברים טובים. יש אחד שבא, כי הוא שמע שיש פה אוכל טוב. אחד שמע שהפנימייה טובה. אחד שמע שהלימוד טוב. בהתאם לחלום שלו מה יהיה פה, אם הוא יחלום בעיקר על השניצלים של בני צבי, אז עיקר האבוידה שלו בכיתה ת' תהיה, לזכות לאכול לא רק שניצל אחד בארוחת צהריים, אלא שניים, שלוש, ארבע, מלין בקודש. אבל אם כשהוא חלם על זה שהוא יתקבל לבני צבי, וזה חלום לא תמיד פשוט להגשמה, נכון? אז אם הוא חלם כדי ללמוד פה טוב, שזה הייעוד של הישיבה, כשהוא יגיע לישיבה בכיתה ת', החלום הזה יעמוד לו מול העיניים. ליל ראש השנה חלומות אמיתיים יותר, אומר המערשה. כי זה הלילה שבו מתחילה השנה. כתוב בתניא שבלילה הזה יורד על ארץ ישראל, ארץ הקודש, אור חדש. שנאמר בתורה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית השנה. לכן באמת זה פלא עצום, אחרי שיהודים יקרים, שמבזבזים את היום הנפלא הזה, לא נמצאים במקום שבו, איך זה נקרא בשפה הפוליטית של היום, משהו חדש מתחיל כאן. פה מתחיל הדבר החדש הזה. ואדם לעתים מפסיד אותו. אבל זה הזמן לחלום מה אתה רוצה שלך בשנה הזאת. הבעל שם טוב היה תלמיד חשוב מאוד. קראו לו בעל התולדות יעקב יוסף מפולנה. הוא כתב משפט חשוב מאוד. כתב שאנחנו אומרים, כותבינו בספר החיים. מצד שאנחנו אומרים, ניכתב. הוא אמר, כל אדם מחליט בעצמו. באיזה ספר הוא רוצה להיכתב? שואלים אותו, באיזה ספר אתה רוצה להיכתב? לנו נראה, מה השאלה, לא? אם הייתי שואל אתכם, באיזה ספר אתם רוצים להיכתב, מה אתם אומרים? מה? צדיקים גמורים, נכון? אבל אתם רוצים רק את ה... תוצאה של צדיקים גמורים, או גם את העמל של צדיקים גמורים. לכל החלטה יש קושי. אחד רוצה להיות ביחידה מאוד מובחרת. אם הוא רוצה שם רק בשביל הטאג של היחידה, זה לא המבחן. הוא אמור לעבור גם את כל המסלול הקשה. אתה רוצה להיות בספרם של צדיקים? אתה מוכן ללכת על זה? אתה יודע מה זה תובע ממך? לא ברור שאתה, אם תהיה בצדיקים מורים, אתה תגיד שאתה מעדיף דווקא את המיץ המנגו לבני הקוקה קולה. יכול להיות שאתה תעדיף רק מים. זה עוד כמיני השלכות. כמה שניצלים תוכל. זה לא עסקה שאתה רק יכול לבקש את השכר ולהתעלם מהעבודה. שואלים אותך, איזה ספר אתה רוצה בשנה הבאה להיכתב? זה דורש ממך המון עבודה, הספר הזה. אתם זוכרים, ונתן לי תוקף, אנחנו אומרים איזו מילה מעניינת מאוד. שספר הזיכרונות ייפתח, הוא מאליו ייקרא, ו... חותם יד כל אדם בו. מה פירוש חותם יד כל אדם בו? מה זה המשטרה שכל אחד ישיר שם טביעת אצבע? כתוב בחלק מספרי החסידות שכל אדם הראו לו את הפסק דין שלו. אמרו לו, אדוני, אתה רוצה את זה? תגיד אם אתה מסכים, תחתום. אדם בתחילת השנה מתבקש להישאל בעצמו. בימים הללו אנחנו נשאלים לעצמנו. מה אתם רוצים מצדכם? מה האתגר שאתם מציבים לכם לשנה הבאה? וכפי האתגר, אנחנו נבחנים עליו. האם אנחנו מתאימים אליו? האם נקבל אותו, את הכלים להגשים את האתגר הזה? טוב, זה ראש השנה. אז מה קורה בעשרת ימי תשובה אחרי זה? מה קורה ביום הכיפורים? אנחנו נבחנים לפי השנה שעברה, האם באמת אנחנו רוצים את הרצונות הללו? בראש השנה אין וידויים. אפילו פעם אחת לא. לא מוזכר לא על חטא. לא אשמנו. לא בגדנו. לא אבינו מלכנו חטאנו לפניך לפי רוב הנוסחאות. רק תחום אחד. מה אתה רוצה ביחסים שלך עם המלך? אתה רוצה אותו למלך? אתה אוהב אותו? האם את מלכותו אתה מקבל ברצון? כמו בן? כמו אבא? שאהוב על בנו, שאתה מקבל אותו, הוא תיק עליך. זה מכביד עליך, כמו עבד. בהתאם למה שתרצה, כך יהיה המלך. זה גם מתפשט ליום כיפור. אני רוצה לספר רגע איזה סיפור. מאוד אהוב עליי הסיפור הזה. אני הולך איתו כל שנה בימים נוראים. מראש השנה עד יום כיפור. היה רבי גדול מאוד, שלימים השתלשלה ממנו חסידות יקרה, קראו לו רבי אהרון מקרלין. הדור הראשון של החסידות, החסידים היו נקראים בשם קרלינרס, כי הוא היה הראשון שהפיץ חסידות. ורבי אהרון מקרלין נפטר לצערנו בגיל צעיר מאוד, אבל הוא היה מלא וגדוש בחיות בעבודת השם, והוא השיב בתשובה עשרות אלפים. עשרות אלפים. כך כתוב על המצבה שלו. רבים השיב מאבון. באחת השנים רבו, רב המגיד כיבד אותו להיות שליח ציבור בשחרית בראש השנה. זוכרים, בראש השנה ביום כיפור אנחנו עושים משהו חריג. כל שבת אנחנו מתחילים את התפילה בשחרית בשוכנת. אחרי נשמת, נכון? זוכרים? בסדר? בימים טובים איפה מתחילים? ימים טובים. האל, זוכרים את הניגון? מצוין. ראש השנה ויום כיפור זה עם היחידים שיש בהם חריגה. מתחילים, מחליפים את המילים האל במילים המלך. חריג ביותר. כל קהילות האשכנזים בעולם אותו ניגון. בטח אתם זוכרים אותו היטב. מפה שליח ציבור, הרב איסרוזן. מה? הוא מוסף. אבא של הרב וייסרוזן היה רם שלי. וגם הוא היה בעל תפיל איפה שאני למדתי. ולימים גיליתי ש... לימים גיליתי שאבא שלי, בבנס של אבא שלי, גדל גם הרב וייסרוזן. אנחנו ינקנו מאותו מקום את, יש לנו ניגונים שאני מבית אבא הכרתי, ואחרי ששמעתי אצל הרב איסרוזן. לא יודע מה הוא מתפלל פה במוסף, איזה ניגון הוא עושה פה לתאיום. איזה? תראי, קלה לא משתמע, אני לא מזה. את זה הוא עושה? אתם בטוחים? טוב, תשאלו אותו, אז בבית הישיבה הגבוהה, תשאלו אותו אם זה הניגון של בית אבא שלו. כי אצל אבא שלו היה ניגון לטעמי יותר מיוחד. מה?
יש פה את הבן של הרב מוטי.
מי זה? מי הבן של הרב מוטי? הוא פה? אתה מכיר את הניגון של סבא לוי איתיו? אז אני אשאר עכשיו, אתה תשאל אותו אם זה הניגון שהוא מכיר. סבא, תרים טלפון, תשאל, וגם תמסור דרישת שלום חמה חמה חמה. באהבה רבה. נדמה לי שהוא היה שר, נראה אם אני זוכר. מכירים? היי לה 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 היי לה 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 יא לה 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 היי לה 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 מיי יא 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 היי לה 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 הא לה לה יא היי לה 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 תילי לה 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 לי לי לה לי 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 לה היי לה 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 היי לה 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 כן, זה מה שהוא שר? אז אני צודק? ויאתיו כל לעובדך יגידו ויהיים צדקה. אני צודק, אה? אז אתם שיניתם פה, נו, כבודו, יש לך את הזיכרון מהישיבה הגבוהה.
אולי בישיבה הגבוהה הוא שר את זה
שם. אולי בישיבה הגבוהה הוא שר כך. רגע, מה אתם מחליטים? אתם צריכים לזכור, לא אני אמור לזכור. טוב, לפחות עוררתי אתכם, הצלחתי לעורר אתכם. זה היה שווה. טוב, מצוין, עכשיו אפשר להתחיל. אז בכל אופן, אני חוזר לסיפור. הרב המגיד כיבד את רב אהרון מקרלין להיות שליח ציבור בשחרית.
ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו.
ואז רב אהרון התחיל לסלסל המלך, ואיכשהו גמר להגיד המלך, התחיל ללכת לכיוון הסטנדר, הוא נפל והתעלף. העירו אותו. חברים שלו היו באותם ימים, אינני יודע מי מהם היה, באותו אירוע, הרב ישראל מאפטר, רב לוי יצחק ברדיצ'ב, הרבה יהודים גדולים כאלה. אחרי התפילה, נגמרה התפילה, שאלו אותו, רב אהרון, מה קרה שהתעלפת? אני עוזב רגע את הסיפור ומספר סיפור אחרי שאתם מכירים בגמרא. גמרא מספרת שבימי המצור על ירושלים, אספסיאנוס היה במצור של כמה שנים על ירושלים, 3 שנים, לא יצטרך לכבוש את העיר. אותם ימים הקיסר יושב ברומא וקוראים לו נרון קיסר. ונרון יושב שם ושולח את החילות שלו לפה. 3 שנים רבי יוחנן בן זכאי מנסה לשכנע בתוך העיר להיכנע, להגיע לאיזה הסדר, ובריונים לא נותנים לו. כעבור 3 שנים, רבי יוחנן בן זכאי הוגה איזה רעיון בעורמה, מודיעים שרבי יוחנן בן זכאי חולה, מוציאים אותו במיטת לוויה, מכריזים שהוא נפטר, מודיעים על הלוויה, מוצאים אותו החוצה, וכשהוא יוצא, תלמידיו מובילים אותו לאספסיאנוס. מגיע לאספסיאנוס ומה הוא אומר לו? שלום עליך אדוני המלך. אומר לו אספסיאנוס, אתה חייב פעמיים מיטה. פעם אחת אתה חייב מיטה כי אני לא המלך, והמלך זה נרון. ואם קוראים המלך למישהו שהוא לא המלך, חייבים על זה מיטה. פעם שנייה, אם אני מלך, למה לא באת 3 שנים? 3 שנים חיכיתי לך. אמר רב אהרון מקרלין, כשאני אמרתי המלך, נזכרתי בשאלה של אספסיאנוס. אם מלך אני, איפה היית כל השנה שעברה? נורא נחמד לשיר ויתנו לך כתר מלוכה. אולי אפילו אצלכם בישיבה רוקדים ויתנו לך כתר מלוכה. נורא נחמד לשים כל השנה חולצה סגולה או דגל סגול, קונים את זה בכמה שקלים וכותבים על זה מה שכותבים על זה. השם הוא המלך, או מילים אחרות. פי אלף יותר קשה לקיים והשבות האלה לברך. בסלונים יש משפט שהרבה יותר קשה, הרבה יותר גדול, מרחק הרבה יותר גדול יש בין, מאשר בין השמיים לארץ, יש את המרחק בין התודעה השכלית לבין והשבות האלה לבביך. הרבה הרבה יותר קשה. כי ליישב משהו בלב, תסביר רגע מה זה להרגיש שהשם הוא המלך. להרגיש שהשם הוא המלך, כך כתוב בסלונים, שזה העבודה של הימים הנוראים, זה להמליך את השם יתברך על כל אחד מהאיברים שלו. קשה לשלוט בלשון, נכון? קשה לשלוט בפה. קשה לשלוט בתאווה של האכילה. אנחנו אוכלים מה שאנחנו צריכים לאכול, או מה שאנחנו מתאווים לאכול. מה אתם אומרים? קשה. אחת התאוות הקשות של האדם. אנחנו מדברים מה שצריך לדבר, מה שמתחשק לנו לדבר. רואים מה שצריך לראות, או רואים איפה שמתחשק לראות. זה אומר שהמלך לא שולט לך באיברים. ואם אדם ממליך את השם יתברך על כל איבריו, כל מעשיו מקבלים מודעות אחרת לחלוטין. אמר רב אהרון מקרלין, אני נזכרתי בקושייה של אספסיאנוס. אם מלך אני, איפה היית כל השנה שעברה? אולי אני אבקש קצת לחדד את זה. אספסיאנוס אבל אמר שיש עוד סיבה, שנקראת מרידה במלכות. והיא, שלא רק הבעיה ששכחתי את המלך, יש בעיה יותר קשה, שהמלכתי מישהו אחר. בעיה הרבה יותר קשה. אני לא יודע איזה מהבעיות יותר קשות. הרמח"ל כותב במסילת ישרים, שבלילה יש שתי בעיות. נו, אתם יכולים לעזור לי? מה הבעיה בלילה? אחד, זה לא רואים. מה הבעיה השנייה? מדמיינים דברים לא נכונים. אני רואה עמוד, אני בטוח שזה מישהו שעורב לי. מסברה שלכם, מה יותר קשה? רבי נחמן קורא לזה טעות בדמיון של האדם, כוח המדמה. שהדמיון של האדם כוזב. רבי נחמן תמיד אומר שהתפקיד של האדם זה לברר את הדמיון שלו. האדם לעתים מפחד מדברים שאין שום סיבה לפחוד מהם, והוא לא מפחד מדברים שצריך לפחוד מהם. האדם מתבלבל. כשהייתי בצבא, היינו במלחמת שלום הגליל, במקום שהיה שם שלג בגובה 6 מטר. ליד ג'בל ברוך, אני מניח שאתם לא מכירים. מעל ביירות. ובלילות היה שמירות מאוד ארוכות וקשות. 4 שעות שמירה בחושך, בלילה מאוד קשה. ולעיתים בשמירה אתה דרוך ביותר. מולך יש צבא אויב גדול. ולעיתים תוך כדי השלג נחשף איזה סלע. בבואק של הלב, של השלג, נחשף סלע. הסלע הוא חום. אתה רואה אותו ממאות מטרים. ואתה לא יודע אם הסלע הזה הוא סלע, או שהוא גדוד צורי, שעורב לך. הייתי נזכר בשעות הקשות הללו, הסיפור הזה, בדברי הרמח"ל, שאולי הרבה יותר חמור זה ההתבלבלות. אתם יודעים, אצל האשכנזים יש פיוט, גם בראש השנה, וגם ביום כיפור, שיש בו איזה משהו מוזר עם ארון הקודש. אם אתה לא מבין מה קורה, חוויה אשכנזית טיפוסית ספרדים לא מכיר את החוויה הזו. אם אתה לא יודע, כשהגבאי שלח אותך, תפתח, תסגור, תפתח, תסגור. זוכרים? ומה זה? מלך עליון. מתי סוגרים? מתי פותחים? בואו נזכר. מה כל הפיוט הזה? אלדר במרום, אומץ ידו, לעד יד ימלוך, מלך עליון. זוכרים? מצוין. זה שרים כך שרים פה? או, מצוין. יש עוד הרבה ניגונים, אבל זה בטח ניגון מוכר, הכי רחב, הכי מפורסם היום. ומתי סוגרים את הארון? כשעוברים לדבר על מישהו אחר, על מלך אביון. למה מדברים על מלך אביון? כי למען האמת, כל השנה מי מככב? לא נעים להגיד. המלך אביון מככב כל השנה, כל אחד במלך אביון שלו. אחד זה הלחץ החברתי. אתם מכירים מה זה לחץ חברתי? אתם בגיל שלחץ חברתי עובד נפלא. אם כל החברים יחליטו, צריך ללכת עם דבר, מביגוד עד מעשה. החליטו החברים שמגפיים זה מראה של בן ישיבה בהתיישבות. לא משנה אם חם או קר, כולם נלך עם זה. אחרי זה החליטו שסנדלים זה מראה מחובר לארץ ישראל. אז גם אם יהיה שלג בבית אל, הוא ילך עם סנדלים בלי גרביים. דין, נכון? טוב, זה לא נורא. שזה יהיה הצרות שלנו, אנחנו קונים את זה בשתי ידיים. יש לחץ חברתי בדברים נוראים. נוראים. אני מניח שלא פה. זה מלך אביון. יש אחד שהכסף הוא המלך שלו. הוא מוכן לרמות, לשקר, הכל בשביל כסף. זה מלך אביון. יש אחד שהוא מת מפחד מהמפקד שלו בצבא. גם אם המפקד יגיד לו דברים אסורים, הוא לא זוכר דברי חז"ל, דברי העבד, לדברי הרב, דברי מי שומעים. הפחד העכשווי משתק אותו. יש אחד שהמנהל שלו בעבודה, גורם לו לפחד כזה, שהוא מוותר על העקרונות שלו. יש אחד שהתקשורת גורמת לו להגיד דברים לא אמיתיים. הוא מפחד מה יעשו לו בתקשורת. תלוי באיזה שלב החיים אתה נמצא, מה העצמתים שלך, מה העשייה שלך. בראש השנה לא מתחמקים מהשאלה הזו. שמים אותה על השולחן. אומרים, אנחנו בוחרים בראש השנה במלך העליון. ואת המלך הביא אנחנו מודעים. שהוא בלה עברת שחת. תנומה תאופנו, תרדמה תאופפנו. הוא כלום. אתם יודעים מה המילה בעיניי הכי חשובה במזמור הזה? בפיוט הזה? יפה מאוד. המילה הכי חשובה בעיניי זה אבל. באמת השליחי ציבור מסלסלים במילה הזאת. כי שם ההכרעה שלך. במי בחרת? זה העיקר של הימים הללו. אבל יש הבחנה בין ראש השנה ליום כיפור. הבחנה קריטית. ענקית. בראש השנה מדברים על זה במישור העקרוני. לכן לא דנים על שום חטא, על שום עוון. חולמים את החלומות, כמו שאמרנו בשם המערשה. ביום כיפור יש עבודה אחרת. כדי רגע לדבר על העבודה של יום כיפור, נעשה רגע התנחת הקטנה. בואו רגע נתמקד בהמלכת השם של ראש השנה. השיר הזה ניבו לבורנו על מלכות השם. ואז נוכל לדבר רגע על יום כיפור, על העבודה של מחר. מה אתם מעדיפים? אבינו מלכנו של חב"ד, או מלוך על כל העולם של הרב קרליבך? בסדר, מה שאתם מעדיפים. מלוך על כל העולם העבודה של ראש השנה. לא דנים שם כמעט על הפרטים. אבל ביום כיפור, אדם צריך להיות קנאי עם עצמו. לא פעם אנחנו מצהירים הצהרות מאוד גדולות, שאני מאוד אוהב דבר מסוים, מאוד חפץ בו, מאוד משתוקק אליו, אבל פעם אחר פעם, אני מפספס אותו. פעם אחר פעם, יש לי הזדמנות לנצל אותו, ואני לא מנצל אותו. האם זה מעיד שאולי ההצהרה לא הייתה מספיק קנה? לא מספיק עמוקה? יום כיפור זה המבחן. אחרי ההצהרה הראשונית ההכרחית, שאנחנו במישור העקרוני חפצים במלכות השם, שמחים בה, אנחנו נתבעים לשאול את עצמנו, כמה יש לאמירה הזו כיסוי? בואו נבחון אותה בפרטים. לרגעים תבחננו, כמו שאומר איוב. בואו נבחן את זה, ולמעשה, לא רק הצהרות גדולות. יש לזה המון היבטים. כל האשם ובגדנו בלבד. אבל זה לא זמן של ייאוש. זה לא עושים את יום כיפור כדי להיות בדיכאון, אלא הפוך. אני רוצה מתוך הרצון שלי במלכות השם, לבדוק אם היו פרטים שפגמתי בהם, אני לא רק בא ליפול ברוחי בגללם, אני בא בעיקר לתקן את עצמי כשאני רואה אותם. כשאני אשים לב שאולי היה בי על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים או מורים, או חטא שחטאנו לפניך במאכל או במשתה, או במשא ומתן, אני כל כך ברור לי שאני רוצה את מלכות השם, שאני מסתכל על זה ואומר, הבנתי. שם טעיתי בשנה שעברה, אני רואה את זה. אני לא אשוב יותר לטעות הזו. זה לא כדי ליפול בדיכאון, איך אמרתי את זה בראש השנה? הנה אני רואה שלא נהגתי כך כל השנה. לא, אני אמרתי את זה הפעם בראש השנה כל כך באמת, שהמטרה שלי כשאני רואה את הפרטים, היא לתקן אותם בהתאם לאמת הגדולה שייחסתי בראש השנה. זה מטרת הוידועים. לא ליפול ברוחי, אלא כתוצאה מזה לתקן את אותם מקומות. חביב עליי מאוד סיפור ששמעתי לפני כמה שנים מהרבי מטולנה, שליטה, ואחרי זה בדקתי אותו. האם כולם מכירים את הסיפור כך? היה רבי חשוב מאוד בתל אביב, קראו לו רב אהרון מבלז. רב אהרון מבלז היה יהודי ניצול שואה על הארצה, וממנו יצא היום כל חסות בלז הענקית שאתם מכירים. רבי של היום הוא אחיין שלו, כי לרב אהרון לא נשארו צאצאים לצער. ורב אהרון היה יהודי קדוש מאוד, קדוש עליון. שנה אחת בראש השנה, כל בלז בחרדת קודש לפני התקיעות, אחרי ההכנות רבות, אחרי למנצח, רב אהרון עם הטלית על הראש, ומסדר את השופר, פתאום שומעים אותו אומר ביידיש איזו מילה שלא תורמן. אני מניח שרובכם לא דוברי יידיש, אבל אני אגיד זה ביידיש. גם כבודו לא. הוא אמר ביידיש, דיר שטקטיך. ביידיש זה אומר שתחנק. ומי אמר שתחנק? ראש השנה. לא, אבל רבי, אתם יודעים, לא שואלים רבי שאלות. וזהו, תקע. אחרי ראש השנה נכנס אליו אחד החסדים שלו, וששואל אותו, רבי, מה העבודה הזאת לכם? מה היה שם? אמר לו, תראה, אני סידרתי את השופר. כשסידרתי את השופר, נתלשה לי שערה מהשפם. ואז היצר בא ואמר לי, נו, רב אהרון בלזר, אתה לא כזה יהודי גדול. אתה עומד להוציא פה את הציבור תקיעת שופר. תולש, יום טוב. טוב, אתה בטח רוצה לתרץ שזה לא אמייזין. אולי אפילו זה לא שוגג, אלא מתעסק, אבל אדם גדול כמוך. לא ראוי שתתקע בשופר. ואני נפל עליי עצבות. אמרתי, מי אני? מה אני? מי לא ראוי? ואז הבנתי שמה שהוא רוצה היצר, זה לא את השערה שלי. מה שהוא רוצה זה לשבור אותי. את העצבות שלי. אמרתי ליצר, קח את השערה, תחנק איתה, ואני תוקע בשופר. אנחנו מזהים בראש השנה את הרצון הטוב שלנו. אנחנו באמת רוצים את מלכות השם. אבל אנחנו מודעים שלא תמיד ידענו איך להתנהג בהתאם. אז מחר נבחן את המעשים שלנו. 10 וידועים, כמו כהן גדול, 10 פעמים מקדש ידיו ורגליו. למה הוא מקדש ידיו ורגליו 10 פעמים כהן גדול? כדי לנקות כל טומאה. אנחנו עושים את זה כדי להתנקות, זה לחבס. מחבסים את הלב, אין שמחה יותר גדולה מזה. גם כשבוכים בוידוי, זה בכי שמסתתר בתוכו, בכי של טהרת הלב. כי על ידי זה, זה כמו בכי של תשובה שמבקשים חרטה. מתנקה הלב. כי באמת זה הרצון שלנו. אנחנו שמחים בטוב שיש בנו, אבל מודעים לקשיים שיש לנו. ואנחנו בזה מתמקדים. רב עובדיה אמר פעם משל. לפני המון שנים, כשהייתי בחור צעיר, הרב עובדיה הגיע להעביר שיעור בקדומים. והוא סיפר שבימים עברו, לא היה כמו שהיום קונים אריזות מוכנות, סוכר, קמח, אלא כל אדם בא עם שקית מהבית, ואמר במכולת, שימו לי בפנים, קילו, קילו וחצי, 2 קילו, סוכר, קמח, וחזר עם השקית הביתה וזהו. אתם בטח לא מכירים את התקופה הזו. כשאני הייתי נער בגילכם, השקית של סנדוויץ' הייתה לנו לסנדוויץ' לבית ספר, שימשה אותנו כמה שבועות. לא החליפו אותה, לא זרקו, לא היה כסף. אז ככה היה גם אז. אומר, הגיע איזה ילד לחנות, אומר לבעל המכולת, אני מבקש תשים פה 1.25 קילו. הוא שם קילו, ולא נכנס יותר. הוא אומר, אבל אני מבקשה 1.25 קילו, אומר לו בעל החנות, חכה רגע, לא נורא. נותן מכה פה, מכה פה, מכה פה. החלל באוויר של הקמח יורד. מכירים את זה, הקמח צונח, ואפשר להוסיף. אמר הרב עובדיה, יש כאלו שכמו המכה על השקית, כך זה אשמנו בגדנו שלהם. תתי מכה, אשמנו בגדנו, עכשיו יש מקום להכניס כבר חטאים חדשים. לעוד קמח. הוא אומר, אנחנו לא כאלו. אשמנו בגדנו זה לטהר את הלב. זה להגיד, אמר שם, אני אגיד לך את האמת, אתה יודע מה? לא מתאים לי הסיפור הזה. לא מתאים לי שנפלתי שם. זה לא אני. כתוב בהרבה ספרים ובעלי המוסר, הרב זצ"ל מרמז לזה בכמה מקומות באורות התשובה, שאדם מתנתק מהחטא ואומר, זה לא אני, אני מישהו אחר. אתם אולי זוכרים ספר ילדים שגדלתם עליו, הילד הרע שלי, זוכרים את זה? אתם כבר לא גדלתם על הספר הזה? תאו לעצמכם, שעכשיו כולכם בישיבה כזאת טובה, כולכם צדיקים. אני מראה לכם איזו תמונה משנים שעברו שהייתם קצת אולי אחרת. יש תמונות שאתה לא רוצה לראות אותן, נכון? אתה אומר, האמת היא, זה לא שלי. זה לא אני. אני מתבייש. אחד מתבייש כאן הוא פעם משקפיים גדולות. והחברים צחקו עליו ואמרו לו מה שאמרו בקבות המשקפיים. הוא לא רוצה לראות את התמונה הזאת. נכון? אנחנו מסתכלים, אומרים, רבנו של עולם, מה שחטאתי לפניך במאכל ובמשתה, אני אגיד לך את האמת, רבנו של עולם, זה לא אני. אני משהו אחר. בטח מראש השנה הזה, נגיד זה בשפה שלכם, של הדור שלכם, התקנתי גרסה. אני עכשיו גרסה חדשה. אינני, כלשונו של הרמב״ם, איני אותו אדם. אבל אני מסתכל כדי להיות מודע לצמתים שבהם נכשלתי. כל אחד יש לו נטיות שלו, מה מושך אותו. שנה שעברה, נפלתי במקומות האלו ואלו. אני חוזר אליהם כדי לתקן אותם, לא כדי ליפול ברוחים. חידוש שערים היה אומר, ממרה חזקה מאוד, אבל כדי לומר אותה נגיד קודם, לא נגיד בעצם רק אותה. כל מוצאי יום כיפור, יש איזה פרדוקס לא נתפס, תסלחו לי. איך שגמרנו את התפילה הכי עוצמתית של השנה, שמבחינתנו בדרך כלל, בטח אנשים צעירים, מוכנים עוד להמשיך איזה זמן מה נעילה. כולנו נמצאים באיזה מקום עליון שבעליונים. איך שגמרנו את זה, תמיד ראשי הישיבות מזרזים, חוששים לכאילו שאולי אין להם כוח, ובברום זאת תמיד היה מזרז בשלב הזה, שוי, ימתינו לערבית, לא יעריכו יותר מדי. אבל הכי מוזר, היינו בתפילה, הכל היה בנחת. כל ניגון שרנו כשאפשר היה אלמלא הלחץ של נשיאת כפיים של כהנים. עמדנו בלחץ של השקיעה, או של צאת הכוכבים, ואז יורד לזנייך, מכירים את זה בכל הישיבות. יש לנו עוד כמה דקות עד הזמן של התקיעה. נעילה, מתחילים לשיר חלק מאבינו מלכנו, באמת שעות, דקות. כתוב בסלונים, שאדם צריך להחזיק, לתפוס את הדקות האלו בידיים. אחזתי ולא ארפנו. דקות שלא יחזרו עד שנה הבאה, אין כמוהם. כמה היינו מוכנים לשלם לפעמים בשביל דקות כאלו. אבל איך זה נגמר? בשבריר שנייה, והוא רחום, נכפר, אבון, איזה אבון? עכשיו ניקינו חטא ופשע ואבון. סנה, סלחנה, סלחנה פשע ואבון. סלחנה פשעי לאומך. אחרי זה הגענו ל-18, וסלחנו וכחתנו. אומר חידוש הערים, איפה הספקתי לחתור? לא יצאתי מבית כנסת אפילו. אומר חידוש הערים, אתה יודע על מה אתה אומר סלחנה? אז יש לך ספק אם אפשר להתחדש. האם אפשר לחזור בתשובה? האם תשובתך התקבלה? יש בחורי ישיבות שהגשמק שלהם, התענוג שלהם, זה הספקנות שלהם, האם הם עשו מספיק תשובה טובה ביום כיפור. אין להם הנאה גדולה מזה. בת כל עצם יוצאת במוצא יום כיפור ואומרת, לך, אל תאכל בשמחה את לחמך. תהיה בעצבות ובדאגה. כי כנראה לא עשית את זה טוב. אומר חידוש שערים, על זה תגיד סלח לנו. אתה לא מבין כמה ריבונו של עולם רוצה את תשובתך. אתה לא מודע לה. אתה חושב שריבונו של עולם הוא מנותק ממך. הוא אב רחמן, תבדקו ב-18. תפילת עמידה. כל התפילה יש הרבה כינויים להשם יתברך. יש שני כינויים שלא נמצאים חוץ מאשר בשלוש ברכות. אבינו. איפה כתוב אבינו בתפילת 18? בואו נבדוק. ואתה קדוש, יש אבינו? אין. איפה יש פעם שונה אבינו? סלח לנו, אבינו כי חטאנו. עוד מקום? השיבנו אבינו. עוד מקום? ברכנו, אבינו, בשים שלום. מה? איפה יש עוד בשמה קולנו אתה רוצה להגיד? שם לא לכל הגרסות, שם זה אב רחמן, תכף נזכיר את זה רגע. כי מה אבא הכי רוצה? שהבן שלו יהיה לו הזדמנות חדשה. לכן בסלח ובהשיבנו. והכי אבא רוצה שבין הילדים שלו יהיה שלום, אהבה ואחווה, שלום ורעות. ריבונו של עולם רוצה בתשובת רשעים. לא אכפות במות רשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. מוצא יום כיפור יוצאת בת קול. אנחנו נוהגים אצלנו בשנים האחרונות ביום כיפור, שמוצא יום כיפור, וגם מוצא תשעה באב, לא אומרים קידוש לבנה מיד בסוף התפילה. לא. הולכים הביתה, לא כולם, מי שרוצה. הולכים הביתה, ואוכלים קצת, שותים, כדי לא לעשות את זה בלב מעונה. כך כתוב בגמרא, שצריך לקדש את הלבנה כשמבוסמים, כך לשון חז"ל, וחוזרים עם כלי נגינה, ורוקדים עם הבת קול יחד. רוקדים איתה. מביאים כלי נגינה, ורוקדים ריקודי הכנה כבר לסוכות, בת קול יוצאת ואומר, תאמין בזה. אם עשית את התהליך של ראש השנה ויום כיפור, תאמין בדבר הזה שכך אתה מתחדש. נוהג שבעולם, כשאדם עושה חשבון נפש, נניח חשבון נפש על השישית. מתי עשיתם? בתחילת השביעית או בשישית? סוף השישית. מתי היה את כל השיחות האלו עם הרמים? איך עברה השנה? מה אתה רוצה? סוף שישית. כשיש חשבון מס לכל מי שמחזיק עסק כלכלי, סוף השנה עושה. אצלנו מתי עושים את החשבון נפש? תחילת השנה, למה? למה לא בכפתי תלול? למה באלף תשרי עד יו תשרי? להגיד לך, העיקר זה ההתחלה החדשה. בעבר תשתמש כדי שההתחלה תתחיל אותה נכון, בלי הנפילות. תהיה מודע להתמודדויות שלך. מה פירוש המילה תשרי? זוכרים מה נגיד בעוד מחר בלילה? הכל שרוי לך. דיינו, תשרי זה מלשון מתבטל, נמחל, נמחק. יש חסידויות שכששרים בליל שבת, והתקינו סעודתה, יהיה רעבה כמי דה תשרי על המי. אז בחודש תשרי הם אומרים יאיר אהבה קרדמי, שחודש תשרי עם הייחוד שלו, של ההתחדשות, יאיר אהבה קרדמי דה תשרי, שיהיה לו תשרי על המי כל השנה. שתזכה לאווירה כזו מתחדשת. אנחנו מדי שנה מתחדשים. יש מנהג חסידי, שאני גדלתי עליו, לצערי חלק גדול מהציבור הדתי, בין מנהגי אבות, ובקושי מכיר את מנהגי הקהילות, ובעיקר אימצו את מנהגי האשכנז. יש פה בטח בוגרי אריאל, יש פה או בני עקיבא או עזרא. מי שבוגר עזרא או בני עקיבא, ומתפן נוסח ספרד, אתם בטח מכירים את התופעה הזו, לא יכול להגיד צדקתך בשבת במנחה בלי סידור. יודעים מה אני מדבר או לא? יודעים מה אני מדבר או לא? טראומה משותפת, נכון? לי לקח עשרות שנים להיגמל מזה. למה? כי נוסח אשכנז שרים, הביאו את נוסח צדקתך, נכון? הביאו את זה מהקיבוצים שהתפנים נוסח אשכנז. אנחנו נוסח ספרד, סדר הפוך. אתה מזדהה איתי, אני רואה, נכון? אני לא יודע כמה שנים רק עם סידור צדקתך. בגלל כמה שנים, מה עלתה בידינו? אבל בנוסח ספרד יש דבר מאוד חשוב. נוסח ספרד זה נוסחי החסידים, דומה מאוד לנוסח הספרדי מנהגי האריזל. לפני קדיש תתקבל בסוף כל תפילה, ימים נוראים, שרים ניגון שמחה. האמת היא זה גם מהגרא. הגרא אמר שבראש השנה את הקדיש צריך לנגן בניגון של שמחה. מדוע כעת לא נעסוק בזה? אצל חסידים שרים את התקבל, לא רק זה. בנוסח ספרד, את התקבל, גומרים הכל. גומרים את כל המאה תקיעות. בהושענא רבה, גומרים את כל חביתת הערבות. כדי שהמילים תתקבל צריות אורן ובאותון, יעלו איתם את כל המעשים שדומים לתפילה, כמו תקיעות, כמו חביתת הערבות. אבל אצל חסדים מבינים עוד יותר מזה, שזה לא רק בקשה תתקבל סרטון ואותון, אלא זה הכרזה. אנחנו סמוכים בך שבתור אבא רחמן קיבלת את תפילתנו. על כן שרים שם ניגון ניצחון. כך מכנים את זה, ניגון של שמחה. זה שעה גדולה מאוד. שעה עליונה. אצלנו אליושיב תמיד על זה, אה? זה משהו... אין מה שישווה לו. לניגון הזה, בראש השנה אנחנו שרים אותו ניגון אחד, ושרים את הניגון של נעילה, מוצאי נעילה, מוצאי יום כיפור, קדיש של נעילה, שרים אותו שלוש פעמים, כך זה התקבע אצלנו בנעילה, בהושענא רבה בבוקר, שזה גם משהו נפלא, ובחתימת שמחת תורה. אנחנו עושים איזה... סעודה כזו של סיום נעילת החגים, וגם דקות, אם אפשר עליך שכפל אותם, לא יודע כמה היינו מוכנים לשלם על זה. אז אני רוצה ללמד אתכם את הניגון הזה, חלקכם מכירים אותו אולי, ואיתו ניפרד כדי שתתקבץ לאותון ובאותון שלנו ושל כל בית ישראל. יש לנו אבא רחמן, שנותן בנו אמון עצום, מאפשר לנו להתחדש התחדשות שאין כדוגמתה. שמח שאנחנו ממליכים אותו כשאנחנו מרגישים שאנחנו בנים שלו. ומתוך זה כל שנה אנחנו מתחדשים התחדשות שאין לה אח ורע. כי לא על פי התורה אפשר להתחדש, לא על פי החוכמה, לא על פי הנבואה. זה חסד עליון משתו בירושלמי, שהשם נתן לנו לחדש את לבבינו איתו. לב טהור בעל אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. אז מי שמכיר את הניגון, יצטרף. מי שלא יחכה פעם אחת ואז יצטרף. בסדר? אם אתם מכירים, תצטרפו, ואם לא, אז רק ליווי, בסדר? עד שתכירו. איזה ניגון של ראש השנה או של יום כיפור? מה אתה אומר, אליושי? יום כיפור. איפה טוביה? זקני אנש פה, טוביה? לא, נעלם. טוב. אז זה ניגון שאנחנו שומעים אותו ליום כיפור, כבר יש לפני יום כיפור, כבר אפשר לשיר אותו. תהיה לי 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 היי לי 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 היי יא 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 היי לי 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 היי לי 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 היי לי 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 היי לי 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 היי יא 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 היי לי 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 היי לי 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 לי
חתימה טובה, שהשם יפתח שערי שמיים, ורחם על כל בית ישראל, ושנה טובה ומתוקה, כל טוב.
תודה רבה לרב דוקביץ, הדברה במעשי, שבעזרת השם ימשיך, להפיץ תורה, להראות תורה מתוך שמחה, בדבקות.
אמן, תודה רבה.